חדשות כל חי. השעה 6.
שלום רב לכם, כמעט ערב טוב, באולפן בצלאל כאן, עם דיווחים על השריפה הגדולה המשתוללת סמוך לשורש, שמכלה עצי יער רבים ונוגעת בכמה יישובים שם באזור. איתנו על הקו בנצי ליזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה. שלום בנצי.
שלום וברכה.
רחוק משליטה.
נכון. אז בואו ניתן מה שקורה. לפני כשעתיים בערך החלה השריפה הגדולה במושב בית מאיר, סמוך למושב בית מאיר, ובחסות הרוחות, שאנו מהרוחות הזאת, מי שנמצא קצת בחוץ ומרגיש את הרוחות, רוחות חזקות מאוד, היית מתפשטת לכיוון היישובים, רמת רזיאל, כיסלון, גבעת יערים, איתנים. כוחות גדולים של כיבוי נמצאים ונלחמים באש, 10 מטוסי כיבוי נמצאים, עדיין אין שליטה על האש, הרבה מאוד יישובים, 6 יישובים פונו מבתיהם. כרגע המאמץ העיקרי הוא על האש שנמצאת בעיקר במושב רזיאל ובכיסלון, שם האש אוחזת בחלק מהבתים, לפחות בקו הראשון. במקום נמצאים כוחות גדולים מאוד של משטרה, מפקד מחוז ירושלים של המשטרה, מפקד כיבוי שמקיים הערכת מצב, וכרגע הוחלט לפנות את בית החולים איתנים שנמצא במקום. הפינוי יעשה ככל הנראה על ידי מסוקים של חיל האוויר 669, כי הגישה ברכבים לשם מסוכנת וגם אין ראייה, כל האזור אפוף עשן, גם כבישים רבים נסגרו באזור, כך שבעצם כרגע אין שליטה עדיין על האש. מדובר בשריפה, לפי מה שאומר לפחות מפקד הכיבוי, שריפה בממדים גדולים מאוד, שגם הם לא שיערו שזה יגיע לכזה מצב. כרגע נעשים מאמצים לפני רדת החשיכה לפחות לתחום את האש עד כמה שניתן.
זה נראה אירוע גדול מאוד, כי האש נראית למרחקים עשן סמיך מאוד שכל יישובי הסביבה רואים.
כל מקום שאתה נמצא, אתה רואה את זה מבית שמש, מביתר, מכל מקום
בירושלים,
רואים את האש, ובאמת ענן והכל האזור אפוף עשן, וכרגע נעשים מאמצים גדולים לבלום את האש עוד לפני רדת.
ואני מבין שהחשד הראשוני הוא על הצתה.
כן, בדרך כלל חמורים תמיד כל מפקדי הכיבוי, אש לא נדלקת לבד, מישהו מדליק אותה פה, וכבר היה שם הצצות, אנחנו יודעים בשבועיים שלושה האחרונים, גם באזור שורש, שגם שם זה היה חשד להצצה, והיו שם אגב גם מספר עצורים בשבוע האחרון בחשד להצצה.
מה אנחנו יודעים אגב על הנעשה בבית מאיר, ששם היה מוקד האש מוקדם יותר?
מבחינת המקום של בית מאיר, גם שם פינו לפחות הקו הראשון של הבתים פונו, אבל האש בגלל הרוחות היא נעה לכיוון אחרי בית מאיר, המשיכה הלאה למושבים
לכיוון דרום.
נכון,
לכיוון
שכרגע
דרום.
המאמץ הוא שמה, כי שמה באמת רואים את האש מלחכת לפחות את הקו הראשון של הבתים, ומה שאני יודע שגם טלסטון, אתה יודע, נמצאת קצת באי ודאות איפה הם הולכים, ראש המועצה, ראש מועצה רב רביץ נמצא בחפק שהוקם במיוחד ומקבל את הדיווחים, ואם יצטרכו גם שם נערכים לפינוי.
בהחלט, מסוקים שבדרך לפינוי, בנוסף למטוסי הכיבוי של כיבוי האש שמגויסים כולם. מה קורה מבחינת כבישים? כביש ירושלים תל אביב פתוח?
כביש ירושלים תל אביב פתוח כרגע. הכבישים שחסומים הם יותר הכבישים הפנימיים, כביש 398 שמוביל
395
לרמת רזיאל, לכיסלון, כל האזורים הללו, בית מאיר, הכבישים הללו חסומים. לא כדאי להגיע לשם,
לא להתקרב, סכנת נפשות. גם בנצי, תודה, תמשיך להתקן. אנחנו עכשיו לקריית יערים, לחמ"ל העירוני שם, ראש המועצה הרב יצחק רביץ, שלום. שלום הרב רביץ, מה אתה יכול להתקן אותנו מהגזרה שלך?
טוב, מה שנוגע לקריית יערים, האש לא לכיווננו, הרוח דרומית מובילת האש לכיוון גבעת יערים וכן הלאה, אבל אנחנו דרוכים בקשר כל הזמן עם כיבוי האש במשטרה, לראות כל שינוי שיחול ולתת מענה מיידי. כרגע קלטנו פה תושבים מבית מאיר.
פינו את כל היישוב, את כל בית מאיר?
אני לא יודע את כל בית העיר, אנחנו קלטנו כמה אוטובוסים ועוד קבוצת חיילים שנתקעו בצומת שורש, פתחנו פה את האולמות העירוניים, מזגנו אותם, הבאנו לשם שתייה, ואנחנו נערכים ללילה לראות איך להתפתח.
ונאמר שהאש נעה דרומה, ארוחות לכיוון דרום, כלומר לא לכיוון כן. קריית יערים, אלא לכיוון השני, כיוון איתנים, מפנים את איתנים, כן. מורכב מאוד.
כן, אנחנו רואים את הכל, רואים את איתנים מולנו, מוקפת כרגע אשן ולהבות, אני לא יודע מה קורה מכיוון דרום כן. מאחורה, אם זה פתוח, אבל אנחנו רואים את המצוקים.
כן, ונערכים לפינוי של בית החולים איתנים, ועוד היישובים בסביבה, והכל יערות, הכל מסביב יערות, וזה כן. מתדלק את האש חזק מאוד. הרב יצחק רביץ, ראש מועצת קריית יערים, תודה רבה לך.
תודה, הכל טוב.
טוב, עוד דיווח אחד אחרי השריפה הזו, אנחנו נמשיך כמובן להתקן במהדורה המרכזית בשבע על כל מה שמתרחש באזור הרי ירושלים. עוד עניין אחד שקשור בעקיפי עקיפין, שר הביטחון בני גנץ הציע היום לטורקיה סיוע בשיטפונות שפוקדים את המדינה. הנה דיווחו של קובי פינקלר.
שר הביטחון בני גנץ פנה באמצעות צהל לנספח של טורקיה וכן למשרד ההגנה בטורקיה בהצעה לשלוח משלחת של פיקוד העורף שתכלול כוחות סיוע רפואי והצלה, זאת לאור השיטפונות העזים במדינה שהביאו למותם של עשרות עד כה, עדיין לא נתקבלה תשובה.
כאמור, עוד דיווחים ועדכונים במהדורה המרכזית ותכנים נוספים ניתן לצפות ולקרוא באתר כל חי. התחזית להיום ומחר תהיה עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה רגיל לעונה עם עומס חום כבד, ברוב האזורים בירושלים הטמפרטורות יהיו מחר עד 30 מעלות ובשאר אזורי הארץ יהיה חם, תשתו הרבה ושימו על משמעת בעניינים האלה של מזג האוויר. עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הרב שניאור אשכנזי. כל חי תמיד איתי. רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. אפיריית במבה אוסם 25 גרם ב-7 שקלים ו-90. עוגיות מובחרות עדל 500 עד 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. רביעיית פנטה ליטר וחצי ב-14 שקלים ו-90. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים. שוק מהדרין, השוק של כולם. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65 בני ברק. 03-619-2885.
אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? בכל חודש אתם מעבירים אלפי שקלים לחיסכון הפנסיוני. תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם או פנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצון. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. לחמנייה עם נקניקייה של טירת צבי, זה טעים.
טירת צבי, טעים להתבשר, טירת צבי.
בחנונינה בזאת, שוט אשר בנחל.
שלום, שמי רן לוי, ולפני כמה שנים גילו לאחי מחלת הפרקינסון, שהיא מחלה שהולכת ומדרדרת, וברוך השם, בזכות הפרסת כרח של אשר בנחל בניצני הקודש, המחלה אצל אחי פשוט נעצרה לחלוטין בדרך נס. זה לא משהו טבעי, והיום מתפקד כאחד האדם.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בני, אל תלך בדרך איתו, מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
אנחנו יודעים שהזמן שלך יקר, ולכן נעשה את זה קצר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים במסלול יהודי ומקוצר לגברים. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ושפע מלגות. אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר והתמחות מלמדים להוראה בתדמדים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-987.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית. במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה. 09-778-3333 09-778-3333.
שלום, כאן הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא. בואו נחזיר יחד את ילדינו לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים. אחת הדרכים הבטוחות והקלות היא לערוך בדיקה סרולוגית כבר עכשיו. הורים לילדים בני 3-12, משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש. דקירה קטנה באצבע, תשובה מהירה, וילדיכם יוכלו לקבל פטור מבידוד ותו ירוק. כך נוכל לסייע לילדים שלנו לקבל מענה חברתי, רגשי ולימודי. מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. פרטים באתר משרד החינוך.
קיץ, 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 איזה חום הבאת, תתייבש לך.
אל תתייבשו בקיץ. התקדמו עוד היום למגוון ברי המים של אפיקים עם טכנולוגיית שבת למהדרין, ותוכלו ליהנות ממים קרים וחמים בטעם נפלא בשבת וביום חול. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. נועם, השבת זורמת ברגע, כפוף התקנון.
לשיר עם הרדיו, זה בטבע שלנו, גם מים מינרלים. זה הזמן להתרענן עם מים מינרלים טבעיים המגיעים מבטן האדמה. מי עדן, העוצמה שבמים.
שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, חודש טוב, מאזיני רדיו קול חי. זכות גדולה עבורי, התרגשות גדולה, לשבת כאן על הכיסא באולפן, ולהתחיל למסור שיעור שבועי בספר התניה קדישה. זה חלום חסידי, זה חלום אישי, זה דמיון שמלווה אותי שנים רבות, וברוך השם, אני מודה להנהלת הרדיו, לרב אבי רוזן ולרב צלאל כהן, שהבינו את החשיבות של העניין, בטח בחודש אלול, ונותנים לנו את ההזדמנות הנפלאה הזו. אני גם מודה לטכנאים שמלווים אותנו, לטכנאי ההקלטה, רב מנדי אור, לטכנאי השידור, רב אורי כהן. השמות של שני הטכנאים מרכיבים ורומזים לשמו של בעל התניה, רב שני אור זלמן. בעל התניה נקרא שני אור, שני אורות, כשם שני הטכנאים, מנדי אור ואורי כהן. טוב, זה כבר סימן משמיים שהעגלה נמצאת בידיים של שני עגלונים טובים, ואפשר לצאת לדרך, דרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך, כהגדרתו של בעל התניה, כפי שנדבר בעזרת השם היום ובשיעורים הבאים. אנחנו מקבלים היום מהקדוש ברוך הוא, בימים הקודמים ובימים הבאים, בתקופה הזו, מתנה עצומה. ספק אם יש בעולם מתנה גדולה וחשובה, משנת חיים, מהמתנה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא בתקופה הזו. המתנה של ההתחלה. הזכות הזאת להיות בשלב של התחלה, להיות בשלב של חודש אלול, שהוא התחלה של שנה חדשה. התחלה היא המנוע הכי חזק בחיים לשינוי. התחלה זה רגע נדיר כזה, שמקים את האדם מהקורסה, פשוט מזעזע אותו, מנענע אותו, ואומר לו, תעשה עם עצמך משהו, ועם לא יחרודו. קיבלת מהקדוש ברוך הוא הזדמנות להתחיל. שנה חדשה מתחילה, טוב שינפבס בפתח. יש לך אפשרות להתחיל. התחלה זה רגע נדיר כזה, שדוחף אותנו לשינוי. זה לא יום שלישי בערב, בחודש שבט, שאתה אומר, נו, אני רוצה לשנות משהו בחיים. אני רוצה להיות יהודי יותר טוב, אבא יותר טוב, בעל יותר טוב, אולי להוריד במשקל. ואתה אומר, אין לי כוח, אני עייף, אני צריך לרוץ, אני צריך ללכת. בתחילה, שאנחנו בשלב של התחלה, זה זמן כזה, שמזעזע את האדם מצד עצמו, שנותן לו את כל הכוחות, להסתכל על החיים כמכלול. התחלה זה רגע כזה, שאנחנו רואים את היער ולא רק את העצים. אנחנו מסתכלים על החיים במבט רחב מלמעלה, מבינים את הערך שלהם, מבינים את המשמעות שלהם, וזה מניע אותך, זה דוחף אותך לעשייה. זה חסד גדול שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, שברא את מעגל החיים עם התחלות. בדרך הטבע, לו אני או אתם הייתם בורים את העולם, אולי היינו בורים את העולם בדרך אחרת, בדרך לינארית, ישרה, שכל החיים מתקדמים. אנחנו כל החיים צומחים, גדלים בשנים, אין כבר התחלות. משנה לשנה אתה מתקדם, החיים מתקדמים בקו ישר. מילד אתה הופך לבחור, מבחור אתה הופך לנשוי, מנשוי אתה הופך לאבא, לסבא וכו' וכו'. אנחנו רק מתקדמים. אבל הקדוש ברוך הוא לא באמת ברא ככה את העולם. הוא ברא את העולם, הוא ברא את החיים בצורה מעגלית, לא בצורה לינארית, לא בצורה ישרה. כל שנה יש מעגל של התחלה. כל שנה יש מעגל של שנה. המילה שנה בעברית היא מלשון שונה, חוזרת. שכמו יהודי ששוינה הלוחס בכל יום, שונה, חוזר, כמו ילד שמשנן למבחן. השנה, כל שנה חוזרת על עצמה, וכל שנה מחדש בחודש אלול, אנחנו מקבלים את ההזדמנות שוב להיות ילדים קטנים. שוב לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא ולבקש חיים טובים, להקות על החזה ולבקש סליחה ומחילה, להתחנן שנתחיל שנה מחודשת, שנה מבורכת בכל. זה היופי של החיים, זה המתנה שהחסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהחיים יהיו בנויים כמעגל, ולא רק בצורה ישרה ומתקדמת, וכך כל שנה מחדש יש לנו את האפשרות להתחיל. אני רוצה להביא לזה דוגמה קצת בוטה, קצת חדה, אני מתנצל, הדוגמה הזאת היא לא עומדת ברמה של הנושאים העדינים והעמוקים והנפשיים שנדבר עליהם בשיעור איתני, אבל בכל אופן נפתח עם דוגמה שגם הנפש הבאמית מבינה אותה. אנחנו נדבר הרבה בתניה שכשהנפש הבאמית חלק מהעניין, הסוסים רצים הרבה יותר מהר. כשהגוף, כשאנחנו משתמשים בגוף ומשתפים את הגוף, הדברים הולכים הרבה יותר מהר, הולכים הרבה יותר קל. קראתי פעם ביטוי מדהים לרעיון היהודי הזה, על החשיבות של התחלה, על החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם שנתן לו שנה מעגלית, חיים מעגליים, שכל הזמן הוא מתחיל מההתחלה. קראתי פעם מחקר שאומר שכל שנה בתחילת שנה אזרחית, אני מדבר אפילו על תחילת שנה אזרחית, אפילו לא בענייני שמיים, וכל שכן נבין בענייני שמיים, בתחילת שנה אזרחית יש כל שנה קפיצה של 80% בחיפוש המילה דיאטה ברשת, במנועים של הרשת הציבורית, כל שנה יש קפיצה של 80% בחיפוש המילה דיאטה בתחילת השנה האזרחית. זה חוזר על עצמו בשיעורים קטנים, בכל יום ראשון בשבוע, בכל תחילת חודש. כשמגיעים לשלב של התחלה, יש התעוררות פנימית, בלי שתעשה שום דבר. קדוש ברוך הוא טבע בנו בטבע. זה שעון מעורר. תראה את החיים שלך כמכלול, תסתכל איפה אתה רוצה להיות עוד 20 שנה. אתה שוקל יותר מדי, מה יהיה לבריאות שלך? הילדים שלך רוצים אבא בריא. ואמא בריאה כמובן. וסבא בריא, וסבתא בריאה. וכך כל שכן וקל וחומר להבדיל אלפי הבדלות בעניין הרוחני, קדוש ברוך הוא טבע בנו בטבע, שכשכל השופר מתעורר, והמלך יוצא לשדה בחודש אלול, אז הנפש בעצמה מניעה אותך. נו, תיקח על עצמך משהו, תוסיף משהו, תתקן משהו. וברוך השם שהשנה אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא גם את הדרך מה לתקן. הנהלת הרדיו בחרה ביוזמתה להתחיל את תשפ"ב עם התחזקות חדשה בעבודת השם, עם שיעור בספר התניא קדיש, שנהיה כאן מדי יום ראשון בשש בערב בעזרת השם, ושברוך הוא ייתן כוחות להצליח. איזה התחלה יותר טובה לשנה? איזה מניע, איזה זרז, איזה קטיליזטור, איזה שעון מעורר יכול להיות יותר גדול בעבודת השם, מאשר להתחיל ללמוד מדי שבוע ביחד מספר התניא קדיש. הספר הזה, מה אנחנו נאמר עליו? איך אפשר להגדיר מהות אלוקית? איך אפשר להגדיר פצצה אלוקית? איך אפשר להגדיר מתנה אלוקית? נאמר רק מילה אחת. ספר התניא זה הדרך לחיות יותר חיים. ספר התניא זה הדרך לחיות באמת. זה לקבל גשמק אמיתית, להבות אמיתית, חיות אמיתית. אהב ואירה, לקבל התלהבות פנימית מתוך הלב בעבודת השם. אנחנו לפעמים רואים יהודים חסידים שעובדים את השם עם ניצוץ בעיניים, עם ברק בעיניים. הרגע הכי טוב שלהם זה הרגע שהם זוכים לפתוח ספר וללמוד. הרגע שהם זוכים להניח תפילין ולהתפלל. הרגע שהם זוכים לעזור ליהודי אחר. אתה רואה יהודי שעובד את השם עם ברק, עם אהבה, עם גשמק, זה הכוח של תניה. תניה יוצר הבנה במוח. טניה יוצר התלהבות בלב. טניה מניע את הרגליים ויוצר חיות, אותה חיות חסידית מפורסמת, שבגללה באו יהודים מכל העולם. סיפר לי לפני השידור, בצלאל כהן, מנהל התכניות כאן ברדיו, שהוא אומר לי, טניה, אתה לא מספר לי שום דבר, אתה חושב שאתה החבדניק מספר על טניה? אני למדתי טניה עוד לפני שנולדת. הוא למד בישיבת הנגב, אצל רבי סחר מאיר. זאת לא הייתה ישיבה חסידית, אבל הוא אומר, טניה, זה היה פשוט, שביום שישי, רבי סחר מאיר מלמד נקודה מטניה, שיעור טניה, נקודה מטניה. טניה זה ספר שמעורר אצל יהודי את הרגשות הכי עמוקים שלו, את הנשמה, את כל הכוחות הכי פנים שהקדוש ברוך הוא נתן. טניה אומר, יש בך הכל. אל תחפש אצלי, אל תחפש אצל אחרים, אל תחכה אחרים, אל תרצה להיות משהו אחר, אל תתבייש בעצמך, אל תפחד מעצמך, אל תרגיש כישלון בעבודת השם, אל תרגיש שלא הגשמת את החלומות שהיו לך בגיל 16 ו-17 בישיבה בחודש אלול. יש לך נשמה, ויש לך נפש הבאמיס, גם הנפש הבאמית שלך היא נפש. זאת אומרת שהיא לומדת, והיא משתנה, והיא מתעלה, והיא מזדקחת. אפשר להפוך את עבודת השם למרכז החיים. אני רק אספר אנקדוטה קצרה על המהות של טניה, כי לי אין את הכוחות להגדיר מהי טניה, כמו שאי אפשר להגדיר מהי הנפש. איך אתה תגדיר מהו הנפש? איך אפשר להגדיר מהי אלוקות? איך יהודים פשוטים כמוני יכולים להגדיר אלוקות? אז אני לא אתיימר להגדיר מהי טניה ומהו טניה ומה נותן ספר הטניה. אז אני רק אספר אנקדוטה קצרה, והעניינים כבר יהיו מובנים מעליהם. היה לי דוד זקן בארצות הברית. דוד זקן לא רק זקן בגיל, אלא דוד זקן מבחינת הקרבה המשפחתית, אלטר פטר, מה שנקרא ביידיש. דוד זקן, או יותר מדוד זקן, קצת יותר רחוק, בשם רב זלמן גורריה. רב זלמן גורריה היה יהודי גביר, יהודי עשיר, יהודי חשוב, והייתה לו זכות מיוחדת, שגם בין חסידים נחשבה לזכות הגדולה ביותר. הוא היה תורם לעניינים של הרבי, אבל מה זה לעניינים של הרבי? הוא היה תורם לעניינים האישיים של הרבי. זאת אומרת, הרבי, הלובביץ' הרבי, הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' היה אדם שחי בצניעות איומה. ממש אפשר להגיד על גבול העוני ממש. כלפי חוץ, המוסדות של חב"ד, כולם יודעים בכל העולם, זה מוסדות יפים ומפוארים ומתוקשרים ומצולמים. זה היה עניין גדול אצל הרבי, מצווה לפרסם עושה מצווה. שמוסד יהודי יהיה מכובד, יהיה גאה, יהיה יעיר למרחקים, יהיה המוסד היהודי הכי יפה בעיר, שזה יהיה גאווה להיות חלק מהמוסד הזה. אבל מה שהרבי דרש מאחרים, מעצמו הוא עשה את ההפך הגמור. הרבי בעצמו היה יהודי של עצני הלכת, של עוני, ממש של עוני. אפילו בגדים הוא החליף לעתים רחוקות. מי מדבר, זאת אומרת, קנה לעתים רחוקות. מי מדבר על האוטו שהוא לא החליף עשרות שנים? והבית שנראה, אפשר לראות את התמונות, אפשר להיכנס היום לבית. בית מיושן, בית שלא שיפצו אותו, בית שלא היה בו שום דבר, כמו שרבי יהודה הקודש אמר, לא נהניתי מעולם הזה, כי אם לא זרת, יותר מהזרת הקטנה לא נהניתי מעולם הזה. גם הרבי, למרות שלכאורה היה לו הכל, וכל כך הרבה כסף, וחילק ליהודים כל כך הרבה דולרים. אבל הוא לא השתמש בדולרים לעצמו, הוא לא השתמש בדולרים בשביל הנעת הגוף. חי בצניעות עצומה, בצניעות איומה. ולפעמים היו צריכים כסף בבית. היו צריכים לפעמים להכין מעלית, הרבנית שברת הרגל, צריכים קניות וכולו וכולו. אז לרב זלמן גורריה היה את הזכות הזאת, להשתתף בעניינים הפרטיים, בעניינים הכי אישיים, שהרבי ובעיקר הרבנית חיימושקה היו זקוקים להם. בכל ביתי נאמנו, זה נתן לו זכות מיוחדת, זה נתן לו, אנחנו יודעים שלתרום למוסדות זה דבר גדול, אבל לתרום לצדיק, לתרום לעניינים הפשוטים, האישיים, הפרטיים של הצדיק, כל אחד מבין שזאת זכות עצומה, שזה לתת לצדיק את העניינים שהוא, טוב, עדיף אפילו לא לחפש מילים לנושאים כל כך אישיים וכל כך נשגבים מאיתנו. הוא היה יהודי גביר, עשיר מאוד, ופעם הוא יצא לנסיעת עסקים. יצא מהבית כדי לעלות על הרכב, בין אם הוא נהג בעצמו, בין אם כנראה שהוא נהג בעצמו, ולנסוע לשדה התעופה לקנדי, ומשם בעוד שעה וחצי הייתה לו טיסה, לברזיל, למקום אחר, בשביל העסקים. הוא יוצא מהבית, הוא מניח את המזוודות, נכנס לתא הנהג, ופתאום יש לו את המחשבה שיש לכל יהודי שיוצא מהבית לנסיעה, כולם מכירים את זה. רגע, איפה התיק עם הדרכון? איפה התיק עם הכרטיס נסיעה? היום כבר הכרטיס נסיעה הוא דיגיטלי, כבר הכל נמצא בטלפון. אבל בימיהם, מי שעוד זוכר את הכרטיס נסיעה, הכרטיס טיסה הצבעוני המרשרש, ששישה, שבעה דפים עם עותקים, סטנציל כזה, מי שעוד זוכר את הדור הזה, היה תיק נסיעה כחול שקיבלת מהסוכן נסיעות בהתרגשות גדולה. תיק נסיעות. הוא שם לב שהתיק נסיעות עם הדרכון, עם הכרטיס, לא נמצא. נו, הוא יכול להיות רב זלמן גורריה, הוא יכול להיות גביר גדול עם זכויות גדולים. אבל לצאת מהמדינה ולהיכנס למדינה אחרת בלי דרכון, אתה לא יכול. מי אתה? איך נדע מי אתה? אבל הייתה לו בעיה. הוא לא יכול לחזור הביתה. כי יש צוואה של רבי יהודה החוסיד בספר חסידים, שכשיוצאים מהבית לנסיעה, לנסיעה רחוקה, לא חוזרים הביתה. זה איזשהו עניין של מה זה? עניין של עין? שכשיוצאים מהבית לנסיעה ארוכה, אני לא מדבר כשאתה יוצא מבני ברק לרמת גן, אלא כשיוצא מהבית לטיסה, להפלגה, לזמן ארוך, אתה יוצא מהבית לכמה ימים, אז כשיוצאים מהבית, לא חוזרים הביתה. כך יש צוואה של רבי יהודה חוסי. נו, הוא לא יכול לחזור הביתה. הוא באוטו, עתיק נסיעות בבית, לעלות על המטוס הוא לא יכול בלי עתיק נסיעות, אבל הוא גם לא יכול לחזור הביתה, כנראה שאף אחד לא היה. הוא לא יכול לחזור הביתה. מה הוא יעשה? הוא מאוד מאוד חשש מהצוואה של רבי יהודה חוסי. אבל עוד מעט הטיסה, זה כבר שעה ב-20 ושעה ב-10, וזה קנדי, אחד הדרך לקנדי מברוקלין, זה הכבישים העמוסים ביותר בעולם. מתחילים פקקים, הוא לא יגיע לטיסה. הוא לא ידע מה לעשות. וזו הייתה נסיעה מאוד חשובה. אבל היו לו זכויות. הוא היה רב זלמן גורארי. אז הוא יכול להרים טלפון למזכירות של הרבה. הוא הרים טלפון למזכירות של הרבה ואמר למזכיר שהוא נתקע. הוא יצא מהבית לטיסה והוא לא יכול לחזור, אבל התיק נסיעות נמצא בתוך הבית. מה הוא יכול לעשות? המזכיר נכנס לחדר של הרבה ושאל את השאלה, ויצא. ואמר לו, הרבה אומר שתעשה תיקון כזה. תיכנס לאוטו, תיקח, תפתח ספר תניה, תלמד פרק תניה. ופרק תניה עושה אדם חדש. פרק תניה יהפוך אותך לאדם חדש. אז אתה כבר לא רב זלמן שיצא קודם מהבית. קודם זה היה רב זלמן אחד שלפני הפרק תניה. ועכשיו זה רב זלמן שאחרי הפרק תניה, אתה כבר יהודי חדש. אז אתה יכול ללמוד את הפרק תניה, לחזור ולצאת, וזאת תהיה יציאה חדשה לנסיעה חדשה. זה לא גלייך ורטל. זה לא איזשהו ליצנות או פיקחות של התוועדות חסידית. הרבה לא שיחק חס ושלום עם צוואה של רבי יהודה חסיד. יהודי שנוסע מעבר לים, שעולה למטוס, כל הדרכים בחזקת סכנה, הרבה לא היה משחק איתו, עם איזשהו גלייך ורטל חסידי, עם איזשהו ביטוי חסידי. לך תלמד פרק תנית, יהיה יהודי חדש. זאת אמת לאמיתה. הרבה, שמי כמו הרבה מכיר אנשים ומכיר יהודים כמוני וכמוכם, הרבה יודע שכשיהודי לומד פרק תניה, זה מוח חדש, זה לב חדש, זה בשר חדש, זה גוף חדש, זה רגליים חדשות. זה מתחיל להיות קשר פנימי, קשר לבבי, קשר תוכני, קשר רוחני עם הקדוש ברוך. ואחרי ההקדמה הזו, בואו ניכנס לעניין. מה רוצה ספר התניה לפתור? איזו בעיה הוא בא לתקן? למה חסר לי הספר הזה? יש כל כך הרבה ספרים בספרייה, ברוך השם, מדף הספרים היהודי הוא המדף הספרים הכי גדול בעולם, ביחס לגודל שלנו באוכלוסייה. אז למה אני צריך תניה? למה אני לא צריך לא ילמד ספר אחר עכשיו? למה אני לא אקח רמב"ם ושולחן ערוך? יש שאלת נושא שעליה מבוססים בעצם כל ספרי העיר מאז ומעולם. אדמור הזקן לא המציא את השאלה. אדמור הזקן ממציא תשובה, נותן תשובה חדשה שגם לה הוא קורא בצניעות, ליקוטי אמורים, ליקוטי דברים, ליקוטי דיבורים, ליקוטי אמרות. אבל החידוש שלו הוא לא בשאלה. השאלה נזעקת מליבו של כל יהודי ויהודייה. כבר 3,000 שנה מאז שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה. איך אני מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכי? איך אני הופך את עבודת השם שתהיה מרכז החיים שלי? איך אני גורם לכך שעבודת השם שלי לא תהיה חיצונית, לא תהיה כפויה, לא תהיה בגלל המסגרת, בגלל שמסתכלים עליי, אלא אני אהיה יהודי גאה, יהודי אוהב, יהודי שעובד את השם באב ובעיר, מתוך הלב ומתוך הנשמה. שאלת השאלות של יהודי עובד השם, וככל שהיא הוא מתבגר, היא הופכת להיות לא שאלה, צעקה אמיתית שנצעקת מליבו, בחודש אלול, בעשר סימי תשובה, בכל יום ביום הולדת, בכל יום הוא חדש, שיש לו רגע זמן של חשבון נפש. הוא צועק צעקה איומה. ריבונו של עולם, אני מרגיש שזה לא אני. אני מרגיש שיש הפרדה גמורה בין מה שאני עושה למה שאני באמת. כולנו חכמים. כולנו כל יהודי שמאזין לרדיו כל חי. הוא יהודי שמשתדל ברמה המעשית, ברמה ההלכתית, קלה כבחמורה. אבל מי אני? לא מה אני עושה. על משכבי בלילות, כשאני שוכב לבד ביני ובין עצמי ואף אחד לא שומע ואף אחד לא יודע. מה באמת מעניין אותי? איפה אני מכניס את כל הכוחות, את כל העוצמות שנתן לי הקדוש ברוך? את כל המרץ שנתן לי הקדוש ברוך? זאת עובדה שכשמדובר על עניינים גשמיים, על עניינים חומריים, על עניינים גופניים, פה אני מתגלה בגדותי. כשאדם צריך לקנות בית, כשאדם צריך לקנות אוטו, כשאדם רוצה לצאת לחופש, פה הוא מתגלה בגדלותו, יש לו כוחות אינסופיים. הוא יעבוד יום ולילה, ולילה ויום, ויקח הלוואות, וידבר עם זה, וידבר עם ההוא, איך לבנות את הבית הכי יפה, ואת האוטו הכי טוב, ולקנות את העגלה לתינוק הכי משובחת. כשמדובר על עניינים גשמיים, אני עושה את זה עם כל המרץ וכל ההתלהבות. וכשמדובר על הכבוד שלי, על המקום שלי בעולם, זה אכפת לי וזה נוגע לי, ואם מישהו חס ושלום יפגע לי בקצה הקצה של הציפורן, אוי ומה הוא עשה לי. אני לא ארגע ואני לא אשכח ואני אלחם ואני חס ושלום לא אנקום, אבל אני צריך לעבוד על עצמי, להשקיט את המידות. אבל כשמדובר על עבודת השם, כשמדובר על קיום התורה וקיום המצוות, זה בסדר. אני עושה מה שצריך. אבל להגיד שזה העניין שלי, להגיד שבשביל זה אני קם בבוקר, להגיד שפה אני נמצא במהותי, שאני לוקח בבוקר את התפילין ליד, עם אהבה גדולה, עם עירה גדולה. חס ושלום, אילו אני הייתי יכול, היה לי שבוע חופש, שבועיים חופש מהקדוש ברוך. אם הייתי יכול לבחור מחדש את הדרך שלי, בטוח שזאת הדרך שהייתי בוחר. יש לכל יהודי, כשהוא חושב על עצמו באופן פנימי את ההרגשה הזו, שיש הפרדה בין מה שהוא עושה, לבין האני הפנימי שלו, לבין מה שמלהיב אותו. הוא יוצא החוצה. אז אוכל כזה מלהיב אותו, ואיזושהי מוזיקה כזו מלהיבה אותו, והכבוד שלו וההצלחה שלו מלהיבה אותו. אבל להגיד שעבודת השם עומדת אצלו באותו מקום? את הצעקה הזאת לא רק אני צועק. את הצעקה הזאת צעק גדול הגדולים. קודש הקודשים, אביי. הגמרא בסוקה מספרת סיפור מבהיל על אביי. אני מצטער שכחסיד אני מספר את הסיפור כפשוטו. אולי בהזדמנויות אחרות נספר אותו שלא כפשוטו. אבל על כל פנים כאן בשביל העניין שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור כפשוטו. הגמרא מספרת בסוקה דף נ"ב על אביי. אביי יוצא לדרך. אולי הוא יתארח באיזשהו פונדק, והוא רואה, והוא יוצא מתארגן ליציאה לדרך. והוא רואה איש ואישה שמתארגנים אפיהם. ואחד והאיש אומר לאישה, בואי נצא ביחד. דרכים בחזקת סכנה, לא רצתה האישה לצאת לבד, לא רצה האיש לצאת לבד. בואו נצא ביחד, נעבור את הדרך ביחד. אביי הבין שהם לא נשואים, שהם איש ואישה, שרוצים לצאת ביחד. אמר אביי, אני אלך אחריהם, לוודא להפריש אותם מאיסור. הם הולכים לבד בדרך, ייחוד, אני אפריש אותם מאיסור. אביי הולך אחריהם, ורואה שהם הולכים ביחד, ואחרי קטע מסוים של דרך, כל אחד הגיע לצומת שהוא צריך ללכת ימינה והיא צריכה ללכת שמאלה, ונפרדו אחד מהשני. אביי השתומם. אביי נבהל. אביי אמר בכנות גמורה, אילו השונאים שלי היו עומדים בניסיון כזה, לא היו עומדים בו. אביי מתכוון לומר על עצמו, מה קרה לי? איפה אני? אני מצטער שוב שאני מספר סיפור בצורה כזו על קודש הקודושים, אבל על כל פנים, זה הפשט בגמרה, ותוי רואי וללמוד אני צורך. אביי כביכול השתומם מעצמו. מה היה לי בראש? מה חשבתי עליהם? למה כשאני רואה בני זוג, סליחה, לא בני זוג, אלא איש ואישה שהולכים ביחד, בסך הכל רוצים לעבור את הדרך מפני הסכנה? עולה לי בראש מחשבה כזו. אביי חוזר הביתה. כולו משתומם, כולו חרד, כולו מבוהל. והוא נשען האיברד הדש. הוא נשען מבחוץ על בריח הדלת. הוא לא נכנס. הוא מרגיש שהוא לא ראוי להיכנס הביתה. הוא עומד על בריח הדלת מבחוץ. עבר שם, ההוא סווה, כך מספרת הגמרא. עבר שם אותו זקן. מקובלנו שאותו זקן זה אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר לאביי, מרגיע אותו. אינני יודע אם זה מרגיע, אבל זה מה שהוא הרגיע אותו. אביי, אל תיקח ללב. אביי, זה לא איזושהי תאונה מה שקרה לך. כל הגודל מחווי רוי, איץ רוי גודל ממנו. כל מי שגדול מחברו, ככל שאדם גדל יותר בעבודת השם, היצר הרע גדל מצד שני ביחד. בחיים צריכה להיות בחירה, צריכה להיות מלחמה, צריך להיות מאזניים. אז ככל שאדם גדל בקדוש ובטהרה, ככה יצר הרע מקבל מהקדוש ברוך הוא דחיפה, מקבל מהקדוש ברוך הוא דחף, בוסטר, מקבל מהקדוש ברוך הוא חיסון שלישי, כוח להילחם כנגד. שמעתי פעם מהאדמו"ר מטולנה, הייתי פעם באיזשהו אירוע, באיזושהי התוועדות חסידית, והאדמו"ר מטולנה סיפר את הסיפור הזה ושאל שאלה עצומה. למה אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ? הוא רוצה לעשות חשבון נפש? הוא רוצה לבדוק איפה הוא נמצא בעולם. הוא משתומם כביכול, תסלחו לי, הוא מתבייש בעצמו. הוא מגלה כביכול איזשהו רובד בנפש שהוא לא הכיר חס ושלום. אז למה אתה נשאר מבחוץ על בריח הדלת? תיכנס הביתה, תכין קוסטי, תשב על הכיסא, תפתח איזשהו ספר קודש, ותחשוב על המצב הרוחני שלך. כל יהודי עושה חשבון נפש בחודש אלול. אז מה, אתה עושה את זה על בריח הדלת מבחוץ? אתה יושב באוטו ושם אתה עושה את החשבון נפש, בדרך בפקקים. מבני ברק לירושלים. אתה נכנס הביתה ביום חמישי בלילה, אתה מכבה את הטלפון, אתה לוקח דף עת, ואתה חושב בתוירות, תפילה וצדוקה, איפה אני נמצא בעולם? מה אני צריך לתקן? למה אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ? וענה אדמו"ר מטולנה. רעיון מבהיל, בשם אחד מאדמו"רי פולין, כמדומני שהוא לא אמר בשמי, הוא אומר את זה. אבל הוא אמר רעיון מבהיל, ואם מותר לי, יהודים קדושים לומר את זה, לי בוודאי מותר לומר את זה. אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ, כי הוא הרגיש בחוץ. הוא הרגיש פתאום, שאחרי כל האבד הסושב שלו, אחרי הלימוד העמוק בתרא כולה, אביי הוא כבר בסוי, הוא כבר מכיר את כל השס, הוא מכיר את כל המשנה, תרא שבכתב ותרא שבעל פה. הוא כבר יודע הכל. אבל אביי שואל אובר, מי אני? ורבין איך. מי אני? מה הרצונות שלי? מה המחשבות שלי? מה התשוקות שלי? מה החלומות שלי? מה מפריע לי? מה כואב לי? מגיע האדם לגיל מסוים והוא אומר לעצמו, אני זיוף אחד גדול. חס שלום, אני כבר לא מדבר על אביי, פה נעבור לנמשל. אדם כמוני מגיע לגיל מסוים, לגיל 40, ואומר לעצמו, אני זיוף אחד גדול. אני שקר אחד גדול. אני מתפלל ולומד וקונה את רוג מהודר ב-200 דולר ולא חוסך אגורה אחת. אבל זה המסגרת. זה הסביב. אבל מי אני? מה מלהיב אותי? מה מדליק אותי? מה חשוב אצלי? מהו דבר שאני לא אפסיק לחשוב עליו יום ולילה שמעסיק אותי יותר מכל דבר אחר שבגללו אני לא ארדם ובגללו אני אזנק בבוקר? האם בגלל גשמיס או בגלל רוחניס? זאת זעקת הזעקות של יהודי עבד השם. איך חוצים את מפתן הדלת ומתחילים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מבפנים. שעבודת השם תהיה הנושא הכי יקר, הכי חשוב, הכי גאה, שאני ידע ואגיד בגאווה, איך בנעיד, אני יהודי, ואני בא בבוקר לבית כנסת עם ניצוץ בעיניים, ואני פותח סידור, לא בהרגשה. יהיו פעם יהודים שבאו למישהו פה לשרבה, אמרו שהם מלמדים בבית ספר, בחיידר, בתלמוד תרא, ויש להם בעיה, ילדים לא אוהבים להתפלל. יש להם בעיה, ילדים לא אוהבים להתפלל. אז מה הרבה מציע להם? מה הם יכולים, איך לחנך את הילדים להתפלל? אולי איזשהו פרס, אולי איזה מבצע, אולי להביא את הרבה שידבר בפניהם. מה לעשות? היהודי הזה היה יהודי מאוד מאוד פיקח. והוא אמר להם, תראו, זו שאלה מאוד עמוקה, מה שאתם שואלים, שאלה בחינוך, איך להעיב את התפילה. אני צריך לחשוב על זה, תבואו עוד כמה ימים. אבל אני רוצה לשאול אתכם, בלי קשר לילדים שלכם. איזה תפילה אתם יותר אוהבים? תפילה של יום ראשון או תפילה של יום שני? חשבו רגע, אמרו, תפילה של יום ראשון היא תפילה יותר קצרה. תפילה של יום שני, יש תתחנו נערוך. הוא אומר להם, ובתפילה של יום ראשון גופה, איזה תפילה אתם יותר אוהבים? כשמתפללים את התפילה כסדרה, או שפתאום נכנס חתן לבית הכנסת, או אבי הבן, ואפשר לדלג את התחנו. הם אמרו, בוודאי שמחה גדולה, כשיש מועל או אבי הבן ויש חתן, אפשר לדלג את התחנו, בוודאי שמחה גדולה. אומר להם אותו יהודי גדול, אז אתם לא אוהבים להתפלל. לא התלמידים שלכם לא אוהבים להתפלל. הבעיה היא לא שהתלמיד לא אוהב להתפלל, שבשבילך התפילה היא קורח עם עשה אחד גדול. זאת הזעקה של יהודי עבד השם. אני אסיים את שלב השאלה לחדד אותה. עם עוד שני יהודים גדולי עולם, שזעקו ביחד את השאלה הזו, ואז התחילו ביחד ללמוד חסידס. אז הבינו ביחד שעבודת השם שלהם היא חסרה. היה יהודי גדול עולם, חורי ישיבות מכירים את ספר המקנה, ספר האפלואה. אי אפשר ללמוד קידושין, ללמוד מסכת סחרירות קסובס, בלי לדבר על המקנה, בלי לדבר על האפלואה. אפלואה ראשי טייבס, רבי פינחוס הלוי, הרב פינחוס הלוי, איש הורוויץ. הוא היה רבי פינחוס הורוויץ, אח של רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג. היו שני אחים, גדולי עולם. לאפלואה, למקנה, יש גם ספר על התורה, פונים יופס, ספר גאוני מיוחד במינו. ושניהם לא נולדו בבית חסידי. והיו אז הימים הגדולים, הימים של ההתייסדות החסידות וההתנגדות הגדולה, כולם חששו. מה זה התנועה החדשה הזו? מי יודע? חס ושלום. אנשים פחדו, תנועה קבלית, תנועה חסידית, תנועה מיסטית. חששו מי יודע איזה תנועה משיחית, מה מתחיל פה. וכל מזרח אירופה נקראה. רוסיה, פולין, גרמניה, הונגריה, רומניה. כל מזרח אירופה נקראה בשאלה. מה זה? הקרפטים, גליציה. מה זה התנועה החסידית הזו? הבעל שם טוב, המגיד רבר, לאן זה כל זה הולך? היו חסידים, הייתה התנגדות חזקה. וגם האפלואה, רבי פינחוס הלוי שורוויץ, שהיה יהודי גוין אוילום, יודע כל התורה כולה, שומע על התנועה החסידית הזאת. ובער לו בלב, משהו הציק לו, הרגיש עבודת השם שלו לא שלמה. והוא אמר, אני אלך לראות את המגיד. זה כבר היה הדור השני, אחרי הפטירה של הבעל שם טוב. אני אלך למזריץ' לפגוש את רבר, לפגוש את המגיד ממזריץ', תלמידו וממלא מקומו של אור שבעת הימים של הבעל שם טוב הקדוש. הוא נכנס למזריץ', הסתכל, שמע את המגיד או שלא שמע, ולא נתפס. בסדר, יהודי גדול, יש בעולם הרבה יהודים גדולים. הוא לא הרגיש שזה המקום שלו בעולם. והוא התכוון ללכת. לפני שהוא הלך, הוא נכנס למגיד לבקש שלום, להגיד שלום. המגיד לחץ לו את היד, והמגיד אמר לו, תראה, בבסמדרש בפנים, ליד התנור, יושב התלמיד שלי, רב זישה. תיגש לרב זושה ותגיד, תבקש, יאמר לך משהו בלימוד. ופילחוס נכנס לבסמדרש. ליד התנור יושב רב זישה, רב זושה מאניפולי. ורב זושה יושב כיהודי פשוט, אינני יודע אם הוא היה עם רק, עם ז'קט או בלי ז'קט, או עם כובע או בלי ז'קובע. יושב יהודי פשוט על התנור ולומד, על הסטנדר ולומד. רב זושה היה מצטייר כאדם פשוט, בלי גבאים, בלי משמשים. אדם שחי לעצמו. והבעל האפלוי ניגש אליו, לוחץ לו את היד, ואומר רב זושה, הרבה ביקש שתאמר משהו בלימוד. רב זושה אמר, אני אגיד משהו בלימוד? מי אני ומה אני? אתה האפלוי? כל רוסיה, כל רייסין מדברת עליך, שאני אגיד משהו בלימוד, מי אני? אבל הרבה ביקש, אז תגיד. אז רב זושה אמר, תראה, הצביע על הגמרה שאוחס, בגמרה מסכת ברוכס, ואמר לו, תראה, הגמרה פה אומרת שתשעה ואהרון מצטרפים. תשעה יהודים ואהרון קדש מצטרפים למניין. ואז הגמרא שואלת, וכי ארון גברי הוא? וכי ארון קודש הוא גברי? הוא אדם? הוא יכול לענות ברוך הוא וברוך שמוי? הוא יכול לענות אומן וברוך הוא? מה הפשט שארון קודש מצטרף למניין? אין פה 10 יהודים שיהיה בהם ונקדשתי, שתשרה עליהם השכינה. אין פה 10 אנשים חיים, אין פה 10 נשמות. נו, אז הגמרא מתחרטת והולכת בכיוון אחר. לא תשעה וארון, אלא תשעה ומשהו אחר. שואל רב זושה את בעל אפלוי, תגיד לי רב פינחוס, האם אתה מבין את הגמרא? יש בגמרא אב אמינא שתשעה ואהרון מצטרפים? אב אמינא שאהרון יצטרף למניין? צריכים לשאול וכי אורן גברי הוא? מה שאלו ומה ענו? הרי אב אמינא של תורה היא גם אב אמינא. אב אמינא של תורה היא גם קודש קודשי. מי שחס ושלום ישרוף עוד אחת מהגמורה, לא משנה אם זה אב אמינא או מסכונה, חס ושלום, שרף את חוכמת השם. אז איך הגמרא יכולה לעלות בדעתה שתשעה ואהרון יצטרפו וצריך לשלול את זה? וכי אהרון גברי הוא? מה חשבו ומה אנו? אומר רב פינחס, נו תגיד. אומר רב זושה, רב פינחס אהובי, תקשיב. יש יהודי שהוא בבחינת ארון קודש. הוא יודע את כל התורה כולה. בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים, רמב"ם ושולחן ערוך, זויר ורמק, תאמר דבורו וריש ישחוך מהכל הוא יודע. אבל הוא ארון קודש. הוא ארון. כל הספרים מונחים בתוכו, אבל הוא עצמו, עץ יבש. הוא עצמו, כאוב ושבור מבפנים. הוא עצמו מרגיש שהאש לא בוערת, שזה לא משקף אותו, שזה לא המהות הפנימית שלו, שאם הדברים היו תלויים בו, אולי הוא היה הולך למקום אחר לגמרי. הוא מנסה להדליק את האש והעצים, אבל האש לא נתפסת. הוא מרגיש חיצוני, הוא מרגיש מי היה יודע מה יש בתוך הראש שלי, אוי וי וי וי. אומרת הגמרא באב אמינא, תשעה ואהרון מצטרפים. העיקר שהוא אהרון, העיקר שהוא לומד. שואלת הגמרא, וכי אהרון גברי הוא? על זה הקדוש ברוך הוא דיבר. נכון שזה בסט. נכון שזה עובר שולחן ערוך. אומר, זה הפשט ואיסים לי עם סגולו. זה מה שקדוש ברוך הוא ביקש. זה החלום, זה התפיסה של יהודי מעצמו. של להיות בבחינת אהרון ספרים, אהרון גברי הוא. ורב פינחס שמע, ונשאר אצל המגיד רבר. והפך להיות מגדוי לאחסידים, ואחיו רב שמואל שמלקה, מגדוי לראשון אחסידס, בדור הראשון והדור השני, לסייעת זאת אחסידס. זאת שאלת הזעקה של יהודי עובד השם, ובואו נקרא את זה בשתי שורות, ואנחנו מסיימים. ליקוטי אמור עם חלק רישנה, נקרא בשם ספר של בינונים, זאת הקדמת התניה, השער בלעדף השער של התניה, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובשבבך לעשותו. לבאר היטב, שואל בעל התניה, איך הוא קורב מאוד? איך מויש רבנו יכול להגיד כי קורב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך? מישהו יכול להגיד שקרוב אליו מאוד לעבוד את השם בידיים, ברגליים ובעיקר בלב? מישהו יכול להגיד שהוא עובד את השם באהבה אמיתית, בעירה אמיתית, בשוקה אמיתית, בדוויקוס אמיתית? זאת שאלת התניה, איך הוא קור אויב מאוד? נו, אצל חסידים לא נוהגים לסיים בשאלה, אבל כבר קצת מאוחר, אז אנחנו נעצור כאן בעזרת השם, ובשיעורים הבאים נתחיל לדבר על התשובות של תניה, תשובות מופלאות, איך מתחילים להיות אויבד השם באב, בעירה, שעבודת השם תהיה מרכז החיים שלנו, הדבר הכי גדול, הכי חשוב ויקר לנו. יישר כוח, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משבר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
היד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. ליום השבת כוח והשפעה מיוחדת. בני אדם מתנהגים אחרת ביום השבת, והעיקרון הזה משפיע גם על ההלכה למעשה. כפי שאנחנו לומדים בפרק היומי, פרק י"ב מלכות מעשרות, ניתן לסמוך בשבת על מילתו של אדם, שבשאר ימות השבוע אין לסמוך עליו, כיוון שבשבת אנשים מקפידים יותר על אמירת האמת. כך כותב הרמב״ם, הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות, ונכנס שבת ויום טוב, ואינו יכול להסר, הרי זה שואלו, כלומר שואל את המוכר, שכאמור איננו נאמן. אם אמר לו, מאוסרים הם, אוכל על פיו בשבת, מפני שאימת שבת על עמי הארץ, ואינו עובר בה עבירה. המקור של הדין הזה הוא במסכת דמי בירושלמי, אבל שם לא כתוב שעם הארץ אינו עובר עבירה בשבת, אלא שאינו משקר. אימת שבת עליו והוא אומר אמת. מניין לקח הרמב״ם את הקביעה שעם הארץ אינו עובר עבירה בכלל? לכאורה אפשר להסביר שהרמב״ם הסיק כך מסברה. אין סיבה שקדושת השבת תשפיע על עם הארץ דווקא בתחום זה של אמירת אמת ולא בשאר התחומים. מסתבר שאמירת האמת היא רק דוגמה לתוספת הקפדה על התורה והמצוות, והירושלמי נקט דוגמה זו כיוון שהיא זו שנוגעת לענייננו, היתר להסתמך על עדותו של אותו עם הארץ על כך שהפירות מאוסרים. אבל אפשר למצוא כאן גם רמז עמוק יותר. כשהירושלמי אומר שעם הארץ אומר אמת בשבת, המשמעות היא שהוא מנהל את חייו לפי האמת, אמת השם לעולם, ובהתאם לתורת אמת, ולא על פי הנטיות של אלמה דשיקרה. קדושת יום השבת מביאה להתקרבות של האדם אל האמת האלוקית הנצחית, ולא אל השקר הזמני והחולף של עולם השקר. ולכן, אף שבירושלמי נאמר רק שעם הארץ איננו משקר בשבת, מפרש הרמב״ם שעם הארץ אינו עובר בה עבירה, מפני שכל עבירה שהיא היא למעשה שקר, וקיום דברי תורה הוא האמת, אותה אמת שמורגשת ביום השבת, אפילו בנפשם של עמי הארץ.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן. ירושלים והמחלקה למורשת מן המזרח מזמינים את הציבור להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות, בהשתתפות ראש העיר משה לאון וסגנו הרב צביקה כהן. והלילה מבית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם רחוב אביזוהר 5 במעמד רב השכונה הגאון הרב מאיר פלבני, לפני התיבה יעבור הפייטן ניסן קזיוב. המעמד יועבר בשידור חי החל משעה 12:15 בלילה כאן בכל חי.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיות בשנה אחת בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיות, 1-800-071-500.
ממורייז של אלטמן, מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
חדש, סנו מקסימה 99.9, תוסף לחיתוי כביסה, משמיד 99.9% מהחיידקים ומנטרל ריחות לא נעימים. מתאים במיוחד לבגדי ספורט, מדים, מגבות ומצעים.
אלא מקסימה.
מה הבעיה? קחו סנו.
אתה צריך אחד כזה במהירות. חדש ובלעדי בנתיב מובייל. גאים להציג את סדרת מכשירי הדגל הכשרים והחדשניים ביותר. תומכי דור 5 לשנת 2021. מגוון מכשירים החל ב-790 שקלים. חייגו עוד עכשיו למוקדי המחירות של נתיב מובייל במספר 074-700-1717. 074-700-1717. נתיב מובייל.
תומה לכל נבחי.
בשורה נפלאה לעולם התורה. הרמב״ם של הרבי מלובביץ'. יצירת מופת היסטורית של שבעה כרכים מהודרים. עם כ-2,000 שיעורים וביורים מופלאים בכל היד החזקה. ערוכים על הדף ליד כל הלכה. להשיג בחנויות הספרים ובטלפון. 050-737-6633. 050-737-6633.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות, בשנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
חיסול קיץ בקידישיק. עד 70% הנחה על קולקציית הקיץ. שמעתם נכון. עד 70% הנחה בכל סניפי הרשת ובאתר. kidishik.co.il. כפוף לתקנון.
בני, אל תלך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת כנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל משרד לביטחון הפנים.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. עשיריית במבה אוסם 25 גרם ב-7 שקלים ו-90. עוגיות מובחרות עדל 500 עד 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. לביית פנטה ליטר וחצי ב-14 שקלים ו-90. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
לא משנה למה. כרטיס אשראי יש נותן לכם הלוואה בהתאמה אישית לכל מטרה. לפרטים חייגו כוכבית 6083. אי עמידה בחירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון.
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך, בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות. 03-509-7000.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.